שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 8 של יהלומים באוויר, פודקאסט אוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי, ואיתי נמצא ניר רוזנטל, שלום ניר.
שלום דניאל, שלום לכולם.
מאז שעשינו את הפרק הקודם של קולות ביציע, עבר לנו דבר או שתיים. התכנסנו כאן היום בפאנל מאוד מכובד, כדי לדבר על כל המי ומה שעבר מאז. ובוא נגיד שלום לסמכות המשפטית הבחירה בפאנל, שלום לאיתן פלג.
שלום לכם, שלום דניאל.
ושלום לקרוז היקר שלנו, יגאל ימין.
שלום, שלום.
איך עבר עליכם האימון הפתיחה אתמול?
תשמע, הייתי בלא מעט אימוני פתיחה, ואני חושב שהתחושה שליוותה את כולנו, וגם משפטים שככה שמעתי, כזה לא זכור לי. אז כן, כזה לא זכור לי, ויש כאן באמת אווירה של משהו טוב, ככה רענן, לא סתם הכמות שהגיעה, וגם האווירה והשירים, התכונה שהייתה שם, עוד הרבה לפני שהשחקנים עלו לדשא, הרגשה של משהו טוב, מקווה מאוד שלא ככה נתאכזב, על פניו, התחלה מאוד חיובית.
אני גם מאוד נהניתי, אני חושב שהשינוי היה באוויר, ממש ראו את ההתרגשות של האנשים שמגיעים, אני ראיתי את הילדים שמגיעים ומצטרפים לשורות שלנו ומבטיחים שגם העתיד שלנו נמצא פה. אלמוג כהן נתן פה את השינוי המיוחל, כלומר אנשים באו לראות אותו, להרגיש אותו, הקיפו אותו, ובערב, בשעות הערב המאוחרות כבר, ראיתי אותו חוזר ליציע ואומר לילדים, עשרות הילדים שעוד חיכו שם, אני לא הולך הביתה עד שאני מצטלם עם כולכם, והוא עמד בזה, פשוט עבר אחד אחד וצילם וחיבק, וזה נתן פשוט התחלה אדירה, פתחנו ברגל ימין את העונה, אפשר להגיד.
הוא גם שיתף כל סטורי שבו הוא תויג, כן. צריך לציין. תשמע, אני לאורך כל השנים תמיד, יש את ההתרגשות הזו שמגיעה לפני אימון פתיחה, מהרגע שהפכתי לקרוז, אז ההתרגשות היא טיפה אחרת.
אז בוא תספר לנו גם איך זה היה מהצד הזה עכשיו של להציג את השחקנים.
אז זהו, שאני זוכר איך זה להגיע לאימון פתיחה כשאתה נטו ביציע, אתה בא ואתה אחרי השחקנים ואתה צועק ומשתולל ושר, ופתאום אתה, וכשאתה מגיע מהצד השני, כשאתה מגיע מהדשא ואתה מציג את השחקנים ואתה נמצא איתם במנהרה, זה במנהרה שם איפה שחדרי הלבשה, אז זו התרגשות שהיא שונה, היא לא, זה לא אותו דבר. אני אהיה כנה, ההתרגשות שלכם הייתה הרבה יותר כיפית מההתרגשות שלי, אבל כשאתה יורד לדשא ואתה רואה את כולם ואת כל ה פירוטכניקה והאש והשירים והצבע הצהוב שצבע את מתחם האימונים, אני צמרמורות מלדבר על זה, אור ברווז.
אני יכול להגיד שאני יצאתי סופר אופטימי. הרבה זמן לא יצאתי ככה מאימון פתיחה. גם באמת בגלל כל הווייב וכל האנרגיות, וגם נקרא לזה החודש וקצת, לא יודע, שעברו מאז הגמר רכבת הרים הזאת של התחושות שהייתה, ולהגיע לתחילת עונה כזה אופטימי, אני ממש מבסוט איך שהתגלגלו הדברים. והדבר היחידי שהייתי נורא מודאג ממנו, זה שיפרצו לדשא לפני שבכלל מספיקים להציג את כל השחקנים.
תשמע, הקהל כבר מאומן, הקהל כבר יודע שבסופו של דבר יש קפטן, פעם זה היה איראן, היום זה אלמוג, שמציגים אותו אחרון, ואז יש את הקיו. יאללה, רוצו פנימה. כאילו, היה שלב, באמת, כמו שאתה מציין, שפנה אליי רונן אמר, החיי ביטחון, ואומר לי, יאללה, תסיים כבר את הצגת שחקנים הזו, למה הם עומדים על הגדרות, ושלא יהיה לנו פה בלגן, או אסון, חס וחלילה. אבל עבר יפה.
לא, זה קצת מצחיק, כי עדיין מתייחסים באמצעי התקשורת, ואומרים, אימון מכבי נתניה פוצץ, אימון הבחירה של הפועל תל אביב פוצץ, כאילו זה די כתוב, יש איזשהו תסריט ידוע מראש, אימון בחורה מתנהל באותה צורה, צריכים לציין מתי שהאימונים לא מפוצצים.
צריכה להיות כותרת, כאילו אימון מכבי נתניה לא פוצץ.
בדיוק.
כלומר, יש את זה בלגן, אבל
אני הייתי בשוק שיש אימון אחר כך. הייתי בטוח שזה רק כאילו קורה אחרי זה, כי אני לא זכרתי את זה שנה שעברה שהם התאמנו אחר כך או משהו.
אבל גם באימון הזה, גם באימון הזה של השחקנים, ראיתי את הלהט, ראיתי את ההתרגשות שלהם, את הרצון שלהם כבר להיכנס לעניינים ולעשות דברים, ולמרות שלא ראינו שם שערים, ראית שהשחקנים באים עם התלהבות, לעונה חדשה, עם כל הרוח הטובה שכרוכה בזה.
רגע, הייתה תכונה מסוימת במנהרה לפני שהשחקנים יצאו?
הייתה איזושהי תכונה, כמו שאתה אומר, היה איזושהי התרגשות, אבל זה משהו שהוא די רגיל, כלומר, היה את אלמוג, שאתה רואה את אלמוג, וזה כאילו איזה הילה זוהרת סביבו של כוכב, באמת. אבל הייתה אווירה כמו כל שנה, לא היה שונה. הדבר היחיד שהיה שונה באמת היה הכמות של הקהל שעלתה משמעותית, והאווירה עצמה שהייתה ביציע, היא באמת זו ש... הפכה את זה למיוחד יותר מאימוני פתיחה אחרים.
אני חושב גם שבעצם מאז ה-15 במאי, אחר כך היה גם את ההפסד לבני יהודה והעיבוד של המקום באירופה, השחקנים שבעצם המשיכו איתנו מהעונה שעברה לעונה הנוכחית, אתה ראית שהם ככה דואחים לאט לאט מבחינה מנטלית, כלומר פחות מחייכים, פחות שמחים, ואני אתמול דווקא הסתכלתי פחות על אלמוג, הסתכלתי יותר על טים ועל ניקו ועל סתיו ועל אביב, שחקנים שהיו פה בסוף העונה שעברה, וראית אתמול כמה טוב זה עושה להם שכולם מחבקים ועוטפים אותם, והשירה והמניפים על הכתפיים, באיזשהו מקום כאילו גם הקהל אתמול בא ואמר, טוב חבר'ה, גם אנחנו קצת עיכלנו לאט את הסיום הפחות מתוק של העונה, דף חדש, מפה יאללה, אגרוף אחד, כולם קדימה.
כן, חנינו רחוק, כלומר נהניתי לחנות רחוק, לראות שהכל מפוצץ, הכל מכוניות, הלכנו ברגל בגאווה ובשמחה, ובדרך חזרה ילד אומר לי, אבא, אם לפני שנתיים היית אומר לי שבאימון פתיחה אני אפגוש את אלמוג ורועי קהת, הייתי אומר לך שאתה השתגעת, והם היו שם.
תענוג, כן ירבו בעונות קדימה מה שנקרא, ובואו, הלוואי והעונה הזאת תהיה בסימן האימון פתיחה הזה. נראה לי שכדאי שנתחיל קצת לסכם את חלון העברות, וכמובן שזה סיכום ביניים, כי שום דבר לא הסתיים, ויש די הרבה זמן עד פתיחת הליגה. אבל בוא נתייחס קצת לשחקנים שעזבו אותנו, ולשחקנים שהגיעו, ונשאל, ננסה להבין אם הקבוצה התחזקה, באיזה עמדות, ומה כל אחד חושב על זה באמת. אז עזבו אותנו, אלי מוחמד, ברנקו ורגוץ, מוטי ברשצקי, דודי טירם, נפתלי בלי, אילון ירושלמי, שובן גוזלן. הגיעו אלמוג כהן, רועי קהת, רומן גולוברט, רון אשכנזי ויובל שדה. נכון להיום. לדעתכם, התחזקנו?
אני חושב שבעמדות מסוימות התחזקנו, אבל זה עדיין לא מספיק. יש עדיין שלוש עמדות לדעתי שצריכות חיזוק, אם זה המגן השמאלי, הקשר מתחת לחלוץ, בעצם העשר, אולי שחקן נוסף להתקפה. בשביל, באמת, אתה יודע, אני אומר את האובייס, אבל כאילו, באמת בשביל שנוכל לומר לעצמנו בסיום חלון העברות שהתחזקנו, אנחנו באמת צריכים להתחזק בשלושת העמדות האלו. להביא את אלמוג כהן זה מהלך מטורף בעיניי שעשה הסגל, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל לומר, התחזקנו מספיק לקראת העונה הקרובה.
תראה, אני חושב, קודם כל אני מסכים עם איגל, אני חושב שכאילו אנחנו לא התחזקנו מספיק, אנחנו בהחלט התחזקנו מבחינה מורלית, כלומר, האהבה של אלמוג זו אמירה, זו אמירה קודם כל, שחקן מעדיף מכבי נתניה על פני מועדון, יסלחו לי כולם, גדול מאיתנו כרגע, פועל באר שבע, גדול כלכלית, גדול מבחינת הישגים ושאיפות, הוא הגיע אלינו עבור פחות כסף, אבל בעיניי זה גם עניין של, דיברנו כאן הרבה פעמים, גם בפאנל, וגם בקבוצות הפייסבוק השונות, שמאז העזיבה של ערן, חסר היה מנהיג, ואלמוג הוא מנהיג, בעונה שעברה, מכבי נתניה קבעה שיא, שבעה שחקנים שונים פתחו את המשחק עם סרט הקפטן, אני לא חושב שיש קבוצה בליגת העל שיש אחמריה לזה.
אני אפילו לא זוכר מהשיבה, כאילו...
שמצב שאפילו יותר משיבה.
עולים לי בראש שלושה.
ערן, דיה, ויקי, דודי, בית שיראי, ניקו אולסק, דני עמוס, זה שבעה שאני זוכר לפחות שעלו למשחק עם סרט הקפטן עליהם, יכול להיות שלפרקים מסוימים אפילו סטאפ פיניש או אביב אברהם היו מסרת עליהם, זה בעצם באמת חסר תקדים, כלומר אני חושב שאפשר לספור מי השחקנים שלא היו קפטנים בעונה שעברה. וכשאלמוג מגיע זה בעצם אומר, אוקיי, את המשבצת, את הנעליים הגדולות של ערן, הוא לוקח שחקן שאנחנו סומכים עליו, אלמוג כהן, ומכאן אפשר לבנות הלאה, אבל עדיין חסר, כלומר בלמים, יש לנו כרגע את טים ואת גולוברט, דודי עזב, כלומר הבלם הנוסף זה דולב אזולאי, שאותי אישית יחזב בעונה שעברה במשחקים בהם הוא קיבל את הקרדיט, וכמובן שאם יהיו פציעות, הרחקות, או עם חלילה, שי וסלובר תולעות עם שלושה בלמים, אנחנו צריכים לדעתי לפחות עוד שני בלמים, יש לנו גם מקום לעוד זר, אז אולי ייקחו שם עוד אחד, למרות שבטח יעדיפו מישהו להתקפה, אבל אם יש ל...
אני חושב ש... הם בונים דווקא על יובל שדה ועל דולב אזולאי, שיהיו שני הבלמים הנוספים, כלומר, לא חושב שיגיעו עוד בלמים בהמשך. יש ארבעה בלמים בקבוצה מתוקנת, זה דבר שהוא לגיטימי. אפשר להתווכח על כמה השחקנים האלו באמת טובים, בין אם זה כבלם פותח או בלם מחליף בליגת העל, אבל בסך הכל ארבעה בלמים בשביל קבוצת כדורגל בליגה מקצוענית זה בסדר גמור, אני לא חושב שלדעתי לפחות לא יביאו עוד אחד.
אני גם לא חושב, מבחינת המצבת כוח אדם זה פחות או יותר, ארבעה בלמים לא יגיע בלם חמישי, בוא נגיד ככה, גם אם הוא יגיע זה אומר שמישהו מהם לא רואה דקות כמעט בכלל.
בשיטה הנוכחית?
כן, לא, אם הם יעבו לשחק עם שלושה בלמים אז כן, אבל אני לא רואה את זה קורה, לא יודע, זה לא קרה עד עכשיו בשום סיטואציה בשלוש שנים האחרונות, היא מאוד יפתיע אותי.
אני חושב שמבחינת ההגנה, סך הכל אנחנו נשארנו די באותו מצב כמו בשנה שעברה. אפילו גולברט, הבלם החדש, אפילו קצת מזכיר את ורגוץ' במראה שלו, אז שמחתי לראות את זה. קצת,
מאוד מאכזב שהוא לא הגיע עם סרט.
כן, נכון.
תחבושת.
אבל שמחתי שנשאר משהו למזכרת. סימן שאלה, כלומר, אף אחד מאיתנו לא מכיר אותו. נקווה שהוא יהיה לפחות, כמו ורגוץ' אולי יותר טוב, פחת שליטה בכדור והנקודות היותר חלשות של ורגוץ', אבל סך הכל בשלב הזה אנחנו נראה לי באותה רמה, ואני חושב שלבלם השלישי דווקא יש משמעות מאוד גדולה, כי ראינו שנה שעברה, כשהיה חסר אחד הבלמים, ורגוץ' או טים היה פצוע, היו לנו רגעי נפילה, משחקים שספגנו הרבה שערים, והחשיבות של הבלם השלישי היא אדירה. כלומר, אם דולב אזולאי או שדה ייתנו עונה טובה, זה יכול להקפיץ אותנו קדימה. מבחינת קישור, אני חושב שאנחנו היום הרבה יותר מגוונים. כלומר, אנחנו יכולים לשחק עם שני קשרים אחוריים, או עם יותר קשרים התקפיים, ולתמרן יותר בשנה שעברה, ואנחנו הרבה הרבה יותר מגוונים, ויש לנו מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי שאני רק יכול לדמיין מה היה קורה אם הוא היה נמצא איתנו בשמונה דקות האחרונות בגמר, איך היה נגמר המשחק הזה. לגבי ניקו, אני אישית מאוד רוצה לראות אותו בשנה הבאה, מאוד מאוד רוצה, אני חושב שבכוח האדם שנמצא כרגע בקישור שלנו כרגע, הוא יכול להשתחרר למקומות שיותר טוב לא לשחק בהם, יכול לעשות דברים הרבה יותר יפים, ומאוד מאוד הייתי רוצה לראות אותו בשנה הבאה וליהנות ממנו.
אז רגע, אנחנו נגיע לדבר על פר חוליות, אבל אני כן רוצה שקודם כל נסיים את החלק ההגנתי, ואני אגיד נניח משהו לטובת דולב אזולאי, בכל זאת זו עונה ראשונה שלו בליגת העל, בלם נורא צעיר גם, אני לא חושב שנכון לשפוט אותו על סמך ההופעות שלו בעונה שעברה, במיוחד לא על ההופעה בגמר גביע שהוא לא שיחק בעמדה שלו אפילו, אז יכול להיות שעם הזמן אנחנו גם נופתע לטובה ויכול להיות שלא, אבל זה פשוט מוקדם מדי כדי להתייחס אליו ברמה של מובהקת של טוב או לא טוב.
מבחינת נתונים פיזיים, לדולב אזולאי יש יופי של נתונים, הוא בנוי טוב, הוא גבוה, הוא מהיר, לא מהיר, אבל הוא באמת בנוי טוב, הוא כאילו, אתה רואה בלם מולך. הוא עדיין צעיר, ייקח לו זמן, צריך זמן להשתפשף, להבין ככה...
שזה נכון גם ליובל שדה, ואני חושב שבואו נדגיש עוד פעם את הנקודה הזאת, סבלנות. הבן אדם, הילד הוא בן 19, זו עונה ראשונה שלו בקבוצה, קבוצה גדולה ובליגת העל, וזה ייקח זמן, לא כולם נהיים ברזי על ההופעה הראשונה שלהם.
נשמע, לכולנו כואב על דודי טירם בסופו של דבר, כולנו מאוד אהבנו אותו. אז...
תראה, אצל בלמים, אצל שחקני הגנה באופן כללי, כמו אצל שוערים, הגיל שבו מתבגרים ומבשילים הוא מאוחר יותר מאשר אצל שחקני התקפה. כלומר, הבלמים שבאמת נותנים את העונות החזקות והטובות שלהם, למעט מגרים חריגים, זה בדרך כלל שחקנים בני 26, 27, 28, משם הם באמת נהיים אוטוריטה, נגיד זה ככה.
דליכט, מתקשר.
כן, כמו אמרתי, מקרים חריגים. היה כאן פעם בלם קרח ממרכז אמריקה, לא יודע אם מישהו זוכר, כן, מספר 3 אם אני לא טועה.
3 אני חושב, נכון?
הוא הגיע לכאן, לא רוצה להישמע כמו סטוקר, אבל הוא יליד 10 באוגוסט 74, הוא הגיע לכאן בגיל 32, והוא עשה בית ספר לחלוצים מאוד מאוד מהירים. אבל אני כן חושב שזה, כשאתה לוקח בלם בגיל צעיר, ואין לי משהו נגד דולב, חס וחלילה, אני מאוד רוצה שהוא יצליח, אני גם מאוד מאמין בצמד המאמנים, שנותנים לו את הבמה, יחזב אותי בלא מעט משחקים, אבל אם הוא עדיין בקבוצה, והמאמנים מאמינים בו, אני איתו לאורך כל הדרך. אגב, הוא הגיע למכבי נתניה, אחרי עונה טובה מאוד בנצרת עילית, ופה גם אפשר לעשות את ההשוואה עם יובל שדה, גם הוא מגיע אחרי עונה טובה בליגה הלאומית. ההבדלים בין הליגות, כמה שאומרים שהם לא גדולים, הם כן גדולים, מבחינת הזרים, מבחינת המהירות, מבחינת הקצב. הלוואי ואני אוכל את הכובע, אני מאוד מאוד אשמח. אני אשמח לראות את דולב אזולאי מתקדם ועושה עונת פריצה. כרגע אני לא יכול להסתיר את העובדה שאני קצת מודאג, במידה ואחד משני הבלמים הפותחים שאני לא יוכל לשחק.
אפשר להסתיר את זה, יש פה סוג של אימור של המערכת, לשים על הספסל שתי בלמים צעירים. סוג של אימור.
נכון, אבל כשאתה משחק מראש בידיעה שבשני האגפים אנחנו גם יחסית קצרים. כלומר, יש לנו את ג'וני ואין לו מחליף, וגם באגף ימין,
אבל לג'וני מייעדים מחליף שמעבר לזה שהוא יהיה מחליף, הוא ממש יילחם איתו ראש בראש על העמדה. כלומר, אני מאמין שבאגף שמאל דווקא כן יהיה איזשהו חיזוק.
הלוואי, אני בעד.
אז בואו באמת ניגע כבר, התחלתם לגעת בזה, אז בואו נדבר על המגנים. צד ימין אנחנו נשארים אותו דבר, שזה מבחירה, באופן שכולנו נורא צייקנו שצריך חיזוק גם ותחרות יותר גדולה בצד ימין של ההגנה, אבל צד ימין המאמנים הולכים עם זה, ואנחנו איתם בסופו של דבר, כל החלטה, אז הם הולכים עם דבר כזה, ובצד שמאל יש לנו באמת את ג'וני שמחפשים לו מחליף, לא מחליף, אבל מישהו שיתחרה איתו, כמו שאמרת, כי הוא כבר לא צעיר, ועלו שמות, עלו בלטקסה, ועכשיו יש נבחן חדש, אביב סולומון, באשדוד, מודל לא ראיתי אותו משחק שנה שעברה, ויכול להיות שהוא איזה הפתעה, אבל אם לא שמענו על השם, אז אני לא יודע עד כמה הוא יכול לאתגר את ג'וני. דעתכם?
תשמע, זה לא שאשדוד עשו איזושהי עונה מטורפת, ואתה יודע, הוא פרח שם, והוא מגיע אלינו אחרי שהוא נתן איזו עונה יפה ומוצלחת באשדוד. אני לא מכיר אותו, אני לא ראיתי אותו משחק. שמעתי את השם שלו פעם אחת בשער השבת או פעמיים, אבל אני חושב שאם אנחנו באמת רוצים להתקדם צעד אחד קדימה בפן ההגנתי, אנחנו באמת צריכים להביא מגן שמאלי, שייתן פייט לג'וני על העמדה הזו. מישהו שבאמת ייקח את האגף השמאלי צעד אחד קדימה, לא חושב שהיה לנו מגן שמאלי ממש כזה, אתה יודע, דומיננטי מאז דדי בן דיין, אז אולי הגיע הזמן.
אני חושב שיש מחסור גדול בארץ במגנים שמאליים, ויכול להיות שהפתרון הוא להביא דווקא לעמדה הזאת מגן זר, כי פשוט אין ברירה. אתה רואה גם קבוצות כמו מכבי חיפה משחקים עם מגן ימני בצד שמאל, כי אין להם. יש בעיה עם העמדה הזאת. זה לגבי צד שמאל. לגבי צד ימין, אני רוב השנה שעברה הייתי משוכנע שלוויקי יש עדיפות. אני לקראת סוף השנה זבידת נתן כמה הופעות ממש יפות, אני חושב שהיום הם די במצב שקול, ואני מקווה שהתחרות תעשה טוב לשניהם, כלומר ששניהם יתקדמו ויפתיעו אותנו ויתנו שקט בעמדה הזאת. זה יכול להיות רווח אדיר מהבחינה הזאת. באופן כללי, אני חושב שאם שנת משחק היא מרתון, אז אנחנו נפלנו מהרגליים בסוף השנה שעברה. וזה לקח שחייבים לקחת אותו בחשבון, חייבים לבוא את השנה הזאת, לשחק עד השנייה האחרונה חזקים. כקבוצה, כי הרגשת פתאום שאין לך מספיק שחקנים בשביל לגמור את העונה ברמה גבוהה. במשחקים האחרונים זה היה ממש קשה, פה לא היה חלוץ ושם חסרה עמדה כזאת או אחרת. חייבים להגיע למצב שיש סגל מספיק רחב שאפשר לסיים את זה עד השנייה האחרונה ברמה גבוהה.
אז אני, הדבר, לא יודע מה, אולי שהכי הציק לי שנה שעברה במצבת המגנים שלנו, זה התרומה ההתקפית שלהם. זאת אומרת, לכל קבוצות הצמרת בארץ, המגנים איכשהו תורמים למשחק ההתקפה. בסדר, יש את הפן ההגנתי, ואין ספק שזה הבסיס של העמדה הזאת, אבל במשחק מודרני, צריך לרווח. ולפעמים אנחנו, שאוהבים לבוא מהאמצע, אנחנו תקועים הרבה פעמים. וכשאין לנו משחק אגפים, שג'וני לא כל כך נתן יותר מדי באגף הזה, מבחינה התקפית שנה שעברה, וויקי גם היה יחסית לשנה קודמת ביכולת פחות טובה התקפית, זה בא לידי ביטוי, וזה גם תקע לנו לפעמים את המשחק, ואני אשמח אם האלמנט הזה לפחות במשחק של המגנים שלנו ישתפר. ובאמת, איתן, התחלת לגעת באמת בנקודה שאולי הייתה הכי מהותית שנה שעברה, שזה באמת העומק לסגל, שזה גם בעיה שהגענו איתה לקיץ הזה. הבעיה הזאת היא זכתה נקרא לזה התייחסות מספקת מבחינתכם?
עדיין לא, כמו שאמרתי לך, בהתחלה, בתחילת התוכנית, חסרים לנו עוד לפחות 3 שחקנים, בשביל שבאמת נהיה בעומק סגל של, אני חושב, עונה שעברה, אולי בהנחה כמובן שניקו בסופו של דבר לא יהיה כאן. אנחנו נהיה פלוס מינוס באותו קדר, מינוס נפתלי בלי ואילון ירושלמי, שגם ככה לא זכו ליותר מדי דקות. אם יגיע שחקן התקפי, יגיע על חשבון ברשצקי, גולוברט על ברנקו, שדה על טירם, וכן הלאה, אתה מבין מה אני אומר. אז אני חושב שאנחנו עדיין לא מספיק עמוקים, אנחנו צריכים באמת להחתים עוד כמה שחקנים, באמת כמו שאמר איתן, בסוף המרתון יהיה מישהו שיוכל לרוץ על המגרש ולא לשפוך לאגר.
כן, אני מסכים עם מה ששני החברים פה אומרים. זה שילוב של סגל קצר וריבוי צהובים, שזה כבר עניין בפני עצמו. עונה שעברה הגענו למשחקים מסוימים שאני ככה, כשסלובו ושי חיפשו מחליף, אני הרמתי את היד, אמרתי אולי הם יראו אותי, אבל לא הסתכלו וגם באתי עם כפכפים, אז זה לא... אז מה חסר, שהם יזהו שאני מרים את היד?
לא, שנביא עוד שחקן לספסל, ואז פתרנו את בעיית העומק?
לא, זה שילוב, אני חושב שאנחנו דיברנו על זה מספיק גם בעונה שעברה, העניין עם ריבוי הצהובים וההרחקות, כשזה מתחבר בעצם לסגל הקצר, אז זה מתכון לבעיות. ודווקא כרגע הקישור שלנו מאוד מעובה, ויש שם הרבה מאוד מחליפים, כמו שאמרתי כבר קודם, אין מה לחזור עד השוב. בהגנה אנחנו יחסית קצרים, וגם בהתקפה אנחנו קצרים. אלא אם כן אנחנו מתכוונים להיות באיזשהו מערך שהכל דרך האמצע, צריכים להביא לפה לפחות, לדעתי, עוד שחקן בהגנה, ולפחות שחקן נוסף בחוליית התקפה.
כן, לגבי הצהובים, אני חושב שזה פשוט אחריות של שחקנים, כלומר, זה בסדר שהשיטה שלנו היא להילחם על כל כדור ולתת הכל על המגרש, אבל יש מקרים שאתה מקבל צהובים על שטויות, פשוט חלוץ מקבל על מילה לא במקום, ואחר כך בדיוק זה, אין לנו את הפריבילגיה לוותר על השחקנים במשחקים המכריעים, וזה לפעמים היה ממש מקומם, אז באותו רגע אתה צועק על השופט והכל, אבל יש גם אחריות לשחקן בסופו של דבר, להימנע מהצהובים המיותרים, כי אנחנו קבוצה סך הכל עם סגל בסופו של דבר די מוגבל. זה אחד. דבר שני, הכישור המעובה, אני לא יודע איך ייגמר בסוף הסיפור הזה. אני מקווה שהוא יהיה מעובה עד הסוף, ואז נתמודד עם עוד בעיה שלא התמודדנו עד היום, של נושא של רוטציה, ולהחזיק את כל השחקנים חמים ועם תשוקה למשחק והכל. ואני למשל את אביב אברהם, שבניתי אליו המון לפני מספר שנים, לפני שנתיים נגיד, חשבתי שהבחור יהיה כוכב על. שנה שעברה די איבדנו אותו, ואני מאוד חושש כשאני מסתכל לשנה הבאה, לא לאבד אותו עוד יותר. אני מאוד מקווה שהוא בתחרות הקשה שהולכת להיות השנה, ישמור על המקום שלו ויכולות שלו. ולגבי סטאפ פיניש, הוא היה נכס אמיתי שנה שעברה. גם לא הולך להיות לו קל השנה. הוא יצטרך להילחם מאוד קשה על המקום שלו, ואני בטוח שהוא יעשה את זה בצורה טובה ביותר, כי אנחנו באמת באמת צריכים אותו.
אני רק רוצה להוסיף כאן, סיימת עם זה שאמרת בעצם על סטאפ פיניש או על אביב. יש כאן שני דברים. דבר ראשון, הרגיש באיזשהו שלב בסוף העונה שעברה, שיש כמה שחקנים בהרכב, שיותר מדי מרגישים בנוח מהמקום שלהם בהרכב. וזה היה ניכר. אני חושב שדווקא עכשיו, כשיהיה קצת, ירגישו קצת את, את האדמה עם הגחלים ככה, מתחת לרגליים, שחקנים, אני לא אומר שהם חלילה לא נתנו 100%, מה פתאום. אבל זה תמיד בריא ששחקן יודע שיש שחקן רעב לא פחות ממנו ולא פחות טוב ממנו על הספסל שמחכה להזדמנות. ובהתייחס לאביב, היה כאן בפרק הקודם יניב מדר, שסיפר לנו שהוא ואביב עובדים כבר הרבה זמן לפני שהקבוצה חזרה לאימונים, ושהוא רואה את הרעב שיש לאביב. דיברנו בפרק הסיום כאן עם יונתן כהן בסיום העונה, בחרנו באביב כמאכזב העונה. היינו חייבים לבחור במישהו, ואנחנו בחרנו בו דווקא מכמה שאנחנו אוהבים ומעריכים אותו.
ובצדק גם.
נכון, אתה לא יכול לבחור מאכזב מישהו שאתה לא מחזיק ממנו, כי רק אם מישהו מחזיק, רק מישהו שאתה מחזיק ממנו יכול לאכזב אותך. אביב יכזב כי אנחנו יודעים, כמו שאיתן אמר, חשבנו, קיווינו, ראינו בעיניים ופתאום דעיכה. אז אני מאוד מאוד מקווה שהוא מכין לנו ככה משהו טוב לקראת העונה הזאת, הכנה נכונה שהוא עושה, ואני אהיה מאושר אם הוא יצליח, מאוד מאוד מגיע לו להצליח, ואני אשמח שזה יהיה אצלנו וכולם נרוויח מזה.
לגמרי. אז בוא נדבר רגע באמת על מה שמצטייר כחוליית הקישור שלנו שנה הבאה, מבחינת הרכב פותח. יש לנו את אלמוג כהן, שהוא בנקר, רועי קהת, קניקובסקי, ונכון להיום איקה. התחזקנו לדעתי משנה שעברה, בחוליה הזאת. אמנם איבדנו לטעמי אחד השחקנים הכי טובים בליגה.
הכי טובים בעולם.
בעולם, בעולם.
תקשיב, אני באמת...
התחל לגמרי.
אנשים, אני קורא לפעמים כל מיני תגובות ופוסטים בפייסבוק, בקבוצות, על אנשים שכאילו מזלזלים באלי מוחמד בגלל שאין לו מספרים. זה פשוט... חוסר הבנה מוחלט בכדורגל בעיניי, הוא חיזר על הדשא, הוא קוסם, יהיה לנו מאוד מאוד קשה בלעדיו, לא יודע אם רועי קהת יצליח להיכנס לנעליו של אלי מוחמד, אני מאוד מאחל לו את זה.
אני לא חושב שהם באותו נישה, אבל אי אפשר להיכנס כי אלי הוא בדיוק החלאה בין שתי שחקנים.
זה נכון, אני חושב שהם ישחקו במערך של יעלום שלושה שחקנים, אתה יודע, אחד בשמאל, אחד בימין, אז אלמוג יהיה האחורי, יהיה כביכול הניקו, והשניים שליד זה יהיה קניקובסקי וקהת, אז ואיקה כמובן מעלם, בהנחה שיגיע אולי חן עזרה, או יגיע שחקן עשר אחר שמתחת לחלוצים. אני חושב, כמו שאמרת, כן, אלמוג כהן זה חיזוק, רועי קהת זה יופי של שחקן, קניקובסקי הוכיח לנו לקראת סוף העונה שבאמת יש לו כדורגל. שוב, לדעתי הכל תמון בשחקן מתחת לחלוצים, כי איקה הראה שהוא טוב, אבל הוא הראה שהוא טוב בעיקר במשחקים נגד הקבוצות הקטנות יותר. כשהיית צריך את איקה במשחקים הקובעים במאני טיים, איקה לא היה שם כל כך, אולי היה בסדר, אולי היה חביב על המגרש, אבל הוא לא נתן את הפס לגול, והפס לגול זה הדבר שאולי היה הכי חסר לך העונה הזו, כי הרבה גולים שלך היו פשוט בצ'ירה, היא לוקח כדור, מנער ארבעה שחקנים, בועט לשער, מלמד אותו הדבר. לא היה חסר את הפס לגול, ואני מקווה שהשנה באמת יהיה את הדבר הזה, מי שידע לתת את הפס הזה.
אני חושב שהתקיעות הזאת במשחק שדיברת עליה, זה באמת היה אחד הדברים הכי בולטים שנה שעברה, ואני מאוד מקווה שבאמת או קהת, או קניקובסקי, או איקה באמת, או מי שיבוא חוץ מהם, באמת תדעו לענות על הצורך הזה. נקודה מעניינת שהוא שחקן שבאמת שמנו אותו בסימן שאלה בינתיים, שזה ניקו אולסק, שאני אישית מאוד מקווה שהוא יישאר גם. אני חושב שפה, ברגע שיש את אלמוג כהן, אני חושב שניקו יכול לפרוח כמו בעונה הראשונה בליגת העל. זאת אומרת, הוא יכול לשחק 50-50, אין לו את האחריות של להיות השחקן האחרון בנעת כדור, וניקו הוא בן אדם ששחקן ששורף את הדשא, הוא בדרך כלל מסיים עם הנתונים של הריצה הכי גבוהים בקבוצה כדרך קבע, ואני חושב שהוא פנוי יותר, מה שנקרא, גם ליישם את משחק הלחץ, ולא רק להניע את המשחק, אני חושב שאנחנו נראה ממנו יותר במידה והוא יישאר, אבל שוב, אנחנו שומעים באמת על בעיות שלו, עם בעיות של אזרחות או תושבות.
לי יש תחושה, אתה יודע, שיש זוג שהוא מאוהב והכל טוב והכל יפה, ושניהם מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, אבל הם רואים שזה כבר לא עובד. משהו שם כבר לא... אפשר ללכת לטיפול זוגי, אפשר לתת לזה עוד צ'אנס, אבל מרגיש לי שבאיזשהו מקום שני הצדדים מיצו אחד את השני, ברוח טובה, מחפשים את הדרך לסיים את זה בצורה יפה גם כן. ולניקו, ניקו לא ירצה לדעתי גם לשחק העונה בעומס כזה על הכישור, שהוא צריך להילחם על המקום שלו, כשעד כה הוא היה בנקר בהרכב בעצם.
אני קצת פחות מסכים עם יגאל בקטע הזה, כי אם אתמול שמנו לב, אותי מאוד סקרן האופן שבו הקהל יקבל את ניקו, ואני חושב שזו הייתה הצהרה של הקהל, היה שם עידוד מסיבי, ו...
Yeah, לניקו יש שיר יפה, אנשים אוהבים לשיר אותו.
לניקו יש שיר יפה, אבל גם...
זה היה מעבר.
בניגוד, יודעים מה, אני יודע שמקשיבים לנו גם אנשים שעכשיו אומרים, טוב, ניר חבר של ניקו, אני קורא את זה הרבה פעמים שכותבים בפייסבוק, הוא משוחד, כן, ניקו ואני חברים, אני לא מסתיר את זה, בסדר. לפני שהיינו חברים, שנה, שנתיים או 30 שנה לפני כן, נהייתי אוהב מכבי נתניה. קודם כל אני אוהב את מכבי נתניה, וההצלחה של מכבי נתניה חשובה לי יותר מכל דבר אחר, ספורטיבית. עכשיו, מעבר לזה, ניקו אולסק, לפי דעתי, כמו שדניאל אמר, שחקן שעד שהגיע אלינו תמיד שיחק את הקשר הטיפה יותר התקפי. בעונה שעברה, אנשים תמיד אמרו, הוא משחק אחורה, הוא משחק לפה, שוכחים שיש מאמנים שאומרים לשחקנים מה לעשות. כלומר, ברגע שניקו שיחק את השחקן האחרון בקישור, הוא שיחק את המשחק בדיוק כמו שהמאמנים רצו, הוא ישחק שהיה צריך, שחק יותר מהר כשהיה צריך, החזיר לדני עמוס הרבה פעמים, זה יצבן אותנו, אבל זה משהו נתבקש לעשות. אני חושב שההגעה של אלמוג כהן תשחרר אותו, תאפשר לו אולי לשחק טיפה יותר קדימה, לעשות דברים טיפה יותר וירטואוזיים, כמו שראינו בעונה הראשונה שלו בליגת העל, ב-17-18, ששם הוא היה הרבה יותר אפקטיבי, עשה דברים יפים, נתן מסירות מפתח.
כשהיה לו גלאזר מאחורה.
כשהיה לו גלאזר, וגם כשהיה לי שחק טיפה יותר מאחורה, אבל היום יש לך שחקן שהוא לא פחות טוב מגלאזר, יש לך את אלמוג כהן, כשהמטרה של אלמוג כהן זה בדיוק להיות הקשר האחורי, הגרזן מאחורה, שזה תפקיד שניקו קצת הלך בו לאיבוד, ואני חושב שאם עכשיו אנחנו יכולים להרוויח את ניקו התקפי, אשרנו.
אני חושב שניקו צריך להיות במקום שהוא יוכל לעשות מה שעושה לבני יהודה עם השער, עם הסבסוב. ברגע שהוא יהיה שם, הוא יפרח. מבחינת אלי מוחמד, אם היינו מוצאים את אלי מוחמד ומכניסים במקומו שחקן שאמור להיות במקומו, היינו נחלשים. מה שעשו בקישור זה מעין, מבחינתי, מעין מהפכה. זה לא אחד על אחד, אחד יוצא, אחד נכנס, זה משהו אחר לחלוטין, ולכן אנחנו יכולים לצאת מזה מחוזקים אפילו, לדעתי. וזה מבשר טובות לגבי ההמשך. עכשיו, אני לא משוכנע שההרכב שאתם אמרתם בקישור זה מה שיהיה. כי יהיו משחקים בהחלט, למשל נגד מכבי תל אביב, שיכול שירצו לשחק עם שני קשרים אחוריים, ואי אפשר יהיה להעלים את פיניש גם. פיניש הוא לדעתי בורג מאוד מאוד חשוב בהרכב, ויודע גם לתת את הפס הנכון הרבה מאוד פעמים, ואי אפשר יהיה להראות לו את הספסל, בטח לא באופן קבוע, יצטרכו לשלב אותו, והוא יתרום הרבה מאוד גם השנה לדעתי.
אני מאוד מקווה, הוא שחקן של אופי, והוא שחקן שנתן לנו בכל משחק שהוא שיחק בו. חוץ
פיניש
מה...
זה מסוג השחקנים שברגע שהוא עולה לדשא בפעם הראשונה, אתה מבין שהבחור הזה זה שחקן נשמה, והוא נכנס לך ללב בשנייה, וזה שחקן שמי שהביא אותו שיחק אותה לדעתי.
השאלה מה קורה? אם הוא נכנס, אז מה קורה עם הקישור?
תראו, סליחה שאני ככה קוטע. אנחנו מדברים פה על עונה שלמה, לא על משחק אחד. באינו כאן סגל עמוק, אבל יש לנו עונה...
יש מאוד גם שלא משחקים נגד מכבי תל אביב רוב העונה.
אולי מול הפועל חדרה, שעונה שעברה זה היה כל משחק שני.
שנה שעברה נגד מכבי תל אביב, כל ההופעות נגדם היו מבחינתי מפח נפש. כלומר, לא היינו ממש פחות טובים מהם, אבל איכשהו יצאנו רע.
מובסים.
כן.
מובסים, מושפלים אפילו.
התבטלנו בכל פעם אולם. אבל כשמסתכלים על עונה של... אוקיי, בוא נגיד שאם לא נהיה בפלייאוף עליון זו אכזבה. אז פלייאוף עליון זה 36 משחקים, גביע טוטו זה עוד 4 במינימום, גביע. רואים פה עונה של 40 פלוס משחקים, כולם ישחקו, כולם יקבלו את הצ'אנס. אם יהיה שחקן שלא יקבל מספיק דקות במהלך העונה, זו אשמתו בלבד, וההפך. שחקן שיקבל את הקרדיט זה שחקן שירוויח את זה, כמו שאמרתי קודם, תחרות בריאה, למנוע את המצב של הסובה. אומרים שאלמוג בנקר, היתרון בזה שאלמוג הוא בנקר, אבל הוא גם מקצוען. כלומר, הוא מגיע ממדינה שבה יודעים להעריך הקרבה ויודעים להעריך מסירות ומחויבות, ואני משוכנע שלמרות שהוא בנקר, הוא לא ייתן פחות מ-100% גם באימונים וגם במשחקים. כלומר, אנחנו נבנה קבוצה שהיא תהיה דני, אלמוג ועוד 9, אבל זה טוב, זה בריא.
הייתי אומר דני, אלמוג ופטוס ועוד 8.
מוסיף. ויגל ב...
ויגל,
ויגל מאחורי שי וסלובו.
בדיוק.
אז בוא נעשה, נקרא לזה מעבר חד להתקפה. אז בהתקפה שלנו כנראה שתישאר פחות או יותר כמו שנה שעברה. שאני כן מקווה שבוא נגיד הקישור החדש, כמו שהגדרת את זה, יגאל, היא כן ידע לפתור את התקיעות מסוימת שהייתה במשחק ההתקפה שלנו. השתי חלוצי 9 נקרא לזה, גיא מלמד ופטוס. כשמגבים אותה מהספסל יונס, רון אשכנזי, ונבחן שקראתי בן מיזן.
יש עוד נבחן, מופסה.
נכון.
שזה רק על השם שלו צריך להחתים אותו. אתה יודע איזה כיף זה יהיה בשבילי בתור קרוז שיש שחקן שקוראים לו מופסה? חלום.
מצאת עוד אח יקר.
עוד אח יקר, מה זה אח יקר?
זה חלק מהשיקולים המקצועיים?
גור אריה. בטח, בטח. אני אתמול שלחתי הודעה לסלובו על העניין הזה.
יש שמות מסוימים שבמחלקת הסקאוטינג מביאים, רק אחר תאום עם יגאל. אם יש חלוץ שהוא ממש ממש טוב, סקורר, אבל השם לא מתגלגע על השון, יגאל שולח להם בוואטסאפ, יאללה.
חברים, יש דברים יותר חשובים מכדורגל.
בוודאי.
אני הייתי שמח אם היה מגיע עוד שחקן שיכול לגוון את המשחק שלנו. זאת אומרת, אני יודע שסלובו ושי משחקים עם גיא ופטוס בתור בנקרים בהרכב. לפעמים בצורה מעצבנת, חייב להגיד. אבל הייתי שמח שיהיה עוד גיוון. זאת אומרת, יונס הוא כן שחקן שונה. והייתי שמח אם היה... אני לא ראיתי את רון אשכנזי, באמת. אני חייב להודות. אז קשה לי באמת להגיד איך הוא או מה הוא, ואני אתן חוות דעת הזה יותר מאוחר רעונה. אבל הייתי שמח לעוד שחקן שיכול לגבל לנו את המשחק, נקרא לזה. אולי החלוץ הקטן והזריז.
אני לא מכיר גם את בן מיזן שדיברת עליו. לא יצא לי לראות אותו. שמעתי אבל שהוא נתן עונה לא רעה.
אז נגיד שהוא שיחק שנה שעברה בהפועל מרמורק, שאותה אימן מיהודינו אסידום, בשלהי העונה, שכמעט נשארה בליגה, והוא כבש 9 שערים.
וירדה ליגה בעקבות צמד מרשים של רון אשכנזי.
אהה.
אופה, סגירת מעגל.
אתה רואה איך סוגרים פה הכל?
יפה. תשמע, אני באיזשהו מקום ראיתי את המופסה הזה דווקא. והוא, עזוב רגע את השם, אוקיי? בוא, צחוק בצד.
כל מה שאתה אומר עכשיו זה כבר לא אמין.
זה כבר לא אמין, אבל בוא נשים רגע את השם שלו בצד, בוא נגיד שקוראים לו אריק, אוקיי?
אריה.
הוא מזכיר לי את קיודה, אבל אפילו יותר מפוזר מקיודה, וזה יכול ללכת לכאן ולכאן. אני לא יודע מה יחליטו בסופו של דבר סלובו ושי. הוא נראה לי כמו שחקן ששווה לתת לו צ'אנס, להיות השחקן שיעלה מהספסל, שיעשה את השיגועים, מה שנקרא, בהתקפה, את הריצות המהירות, את המתפרצות. לגבי שני השחקנים, אשכנזי ומיזן, אני באמת לא ראיתי אותם, רק נטו, כמו שאמרת, שמעתי עליהם, נתונים יבשים, נשמח לראות ונראה מה קורה.
יש מצב שאם אתה גר בנתניה, אתה שומע קיודה החדש יותר ממה שאתה שומע מסי החדש, בתור מושגים. אבל השאלה היא כזאת, אתה תיקח אותו, כשמדברים על להבין, נניח, לא יודע מה, יש שמועות, לא יודעת כמה זה מבוסס או לא, אבל מגן שמאלי.
לא, לא על חשבון מגן שמאלי, מה פתאום?
אז בכל מקרה להביא מגן שמאלי, שיכול להיות שהוא זר אבל.
קודם כל אני חושב שצריך מגן שמאלי, זה קודם כל לתת פייט לג'וני בעמדה הזו. האם הוא יהיה זר או ישראלי? אני בסופו של דבר מאמין שיביאו ישראלי, בהנחה שבאמת את אותו בחורצ'יק נחמד, מופסה שלנו יחתימו. ואם לא, אז באמת, אתה יודע, יראו, יבדקו את האופציה של מגן שמאלי זר, אבל אני חושב שקודם כל ינסו למצות את האופציה עם הישראלים, שזה סן מנחם, שזה בלטקסה, אביב סולומון.
גם הולך לצאת נראה לי בקרוב מלך הראיות, אז אם רוצים להחתים אותו, זה עכשיו.
אני רציתי קודם להגיד לגבי מה שיגאל אמר, שיש שם בלקסיקון השחקנים הישראלים שרשום לארי קיודה מפוזר, ואז תמונה של ימפולסקי. אז ואם כבר מתייחסים לדלה, אני הייתי שמח שהגיע לכאן שחקן ששיחק שיתף פעולה איתו, פירס מוגרבי. אני יודע שזה ככה שם שכמו חן עזרה מזכיר להרבה אנשים תקופות אפלות, אבל לי זה מזכיר גם תקופות יפות, לפירת יש הרבה מאוד יתרונות של מהירות, של כוח, חוזרים מפציעה. היום, בטח עם הניתוחים הטיפה יותר מתקדמים, שחקנים שחוזרים מפציעות ברך, חוזרים עם ברך אפילו חזקה יותר ממה שהייתה להם לפני הפציעה, רואים את דל בוזגלו. הייתי מאוד מאוד שמח לראות את פירס מוגרבי אצלנו.
אני חושב שלגבי פירס, יאלי דיבטא כבר ואמר שזה חלון נסגר עוד לפני שהוא נפתח, אז לצערי זה ירד מהפרק. השם שאני הייתי רוצה לראות השנה זה יונס מלאדה, כלומר הגיע העת שהילד יפרוץ, יש לו את זה, והרבה פעמים ראינו את זה, אבל מעט מדי, שנה שעברה הוא גם נפצע. אני מאוד מאוד מקווה שהשנה גם ייתנו לו את ההזדמנות וגם הוא ייקח אותה עד הסוף, כי זאת יכולה להיות שנת הפריצה שלו.
איתן, אתה שלם עם התקפה שפותחים בגיא מלמד ופאטוס באופן קבוע?
לא, ממש לא, וגם שנה שעברה זה לא היה מספיק. חייבים לגוון אותה ולעבות אותה ולהיות עם הרבה יותר אפשרויות התקפיות מאשר פאטוס ומלמד. אני חושב שגם פאטוס נעלם לתקופות ארוכות עם כל האהבה הגדולה והמבצעים האדירים וההישגים. היו לו גם תקופות לא קצרות שהוא נעלם לנו, והוא חייב לדעת שיש לנו פתרונות אחרים.
אני רוצה גם לקוות שגם במקרה של פאטוס, ואני גם אכניס לפה גם את איקה, שהשנה השנייה ששחקן זר במקום תהיה טובה. זאת אומרת, גם פאטוס וגם איקה לקח להם זמן להתניע שנה שעברה, גם בגלל שהם באו עם כושר לקוי, וגם שהם באו, מה שנקרא, לא בא... אמנם פאטוס הגיע בחלום של הקיץ, אבל הוא הגיע אחרי תחילת העונה. ואני מקווה שהשנה שעושים את ההכנה עם הקבוצה והכל פה כבר מסודר והם גרים ומכירים את הנפשות הפועלות ומכירים פה את כל הסביבה, ואני מאוד מקווה שהשנה הזאת אנחנו נראה גם יותר רציבות ואנחנו גם נראה יכולת יותר טובה. נראה לי שאנחנו נסיים בזה את החלק על חלון העברות של מכבי נתניה עד כה, מה שנקרא סיכום ביניים באמת, כי יש לנו עוד הרבה זמן, אבל בואו נדבר קצת על הליגה. בסופו של דבר הולכים להתחרות באיזה מפעל כזה שנקרא הליגה לניירות ערך העונה, נכון?
כן, הבורסה לניירות ערך.
הבורסה לניירות ערך, שם קליט, כל ילד ירצה ל...
אתה יודע איזה כיף זה להגיד את זה במיקרופון בתחילת משחק, חבל לך.
או בראשת תיבות, הלאה.
אז נקווה שהמניות שלנו יהיו בעלייה השנה. נעבור קצת על החלון, אז מכבי תל אביב, מה שנקרא המעומדת העיקרית לאליפות גם העונה, בעצם כמעט ולא עשתה שינויים בסגל.
היא לא צריכה. אני לא חושב שהיא צריכה יותר מדי, היא צריכה אולי להביא חלוץ, אולי איזה שחקן פה, שחקן שם, ממש תיקון קוסמטי זה נקרא. היא נראית מצוין, היא הייתה מצוינת בשנה שעברה, אני לא חושב שהיא, גם אם הפועל באר שבע תביא עכשיו עוד ארבעה שחקנים שקוראים להם מרין מקוסטריקה, זה עדיין לא, הם עדיין לא יגיעו לרמה של מכבי תל אביב. בטח לא זו של איביץ'.
אז נגיד שבאמת עזב רייקוביץ', הגיע ינוטיס, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, שעוד יווני.
ינואיטיס.
ינוטיס?
ינואיטיס.
אם אתה טועה, אז הוא ישלח לנו הודעה ויבקש את זה כן.
או שישלח איזה בקבוק של אוזו. עדן קרצב, שחזר מהשאלה, שלדעתי זה שחקן אדיר, ואילון אלמוג, שכולנו כמובן הגענו לגלות אותו במיליון וחצי יורו, בהצעה של חוגג בינואר. קבוצה שנייה שבאמת שיחקה גם סיימת הליגה במקום השני, זה מכבי חיפה, שהגיעו אליה יובל אשכנזי, דולב חזיזה, גיל יצחק, וזה זר בשם אודו. עזבו את המיודענו.
מגן שמאלי אודו, אם אני
נכון,
לא טועה.
כן, נבחרת הצעירה של ניגריה או משהו בסגנון הזה, לא סגור על זה. עזבו רוי קיאט, מיודענו, שון וייסמן, גם מיודענו, עמית זנתי, אלברמן, איתנן ריינן, איתורה וסיידו בסומה. איתן, קרו מחצבתך.
בדיוק, אני חי בחיפה וגרתי הרבה שנים בחיפה. האווירה שם היא קשה, כלומר, יש בוא נגיד טינה גדולה כלפי הבעלים, יש אפילו אפשר להגיד מין נתק. מה שאנחנו מקבלים כמובן מאליו, כשאייל סגל מסביר, מבהיר, עונה, לא קיים שם. כלומר, הם במין חוסר ודאות. רואים שבעצם לא קורה הרבה, לא מקבלים את מה שהם ציפו לקבל בפגרה הזאת, בקיץ הזה, ומתחילה שם מין התמרמרות שהולכת וצוברת תאוצה. אתם גם רואים חלקים ממנה עכשיו על כל מיני שלטי חוצות ודברים כאלה. אני מקווה שהם יישארו כך, כלומר אני מקווה שהם לא יתחזקו ברגע האחרון, הם הופכים להתנהל כמו מועדון בינוני, בוא נגיד כך, כמו שאני רואה את זה. אם הם ימשיכו בדרך הזאת, אני צופה ששנה הבאה הם יהיו גם פחות טובים מהשנה האחרונה שעברה. בסוף הם סיימו את הדי בצורה סבירה, אבל אני לא רואה אותם מתחזקים משנה שעברה. ואני חושב שאנחנו השנה אמורים להיות טובים מהם, ומצפה שכך אכן יהיה.
חייב להגיד אבל שזה קצת עובר מתחת לרדאר, כי זה לא שמות גדולים, אבל הגיעו יובל אשכנזי ודולב חזיזה, ששתיהם עשו
שני עונה. שני שחקנים מצוינים.
זהו, שתיהם שחקנים
מצוינים. אדירים. אתה הקראת את השמות של השחקנים שעזבו, רובם או שלא שיחקו, או למעט שון וייסמן שבאמת נתן אחלה של עונה.
וריינן
אולי. כל השחקנים שאמרת זה אלו שחקנים שהם לא ממש שחקנים, שחקני מפתח במכבי חיפה. כלומר, עם חיזוק נכון אולי של זרים, אולי עוד איזה ישראלי או שניים, מכבי חיפה היא קבוצה לגיטימית לחלוטין בליגת העל. אני לא חושב שהיא קבוצה רעה.
לגיטימית כן, אבל לא לשם כך הם... לא לשם כך הם מגיעים מהאסטדיון, ולא לשם כך... הם רואים בעצמם מועדון ענק, מועדון גדול. הם לא שם, הם ברמה של, בוא נגיד, בני יהודה, קבוצות לדעתי, בסדר גודל הזה, וגם הם קיבלו לפני כמה שנים את רועי קהת, שהיה ענק, הם קיבלו חלוצים מכל הכיוונים, הם קיבלו שחקנים ברמות הגבוהות ביותר, כולנו יודעים איך זה נגמר, הם קיבלו את חן עזרה, הם קיבלו שחקנים באמת ברמה הגבוהה ביותר, וזה לא הלך. ואני חושב שיש סיכוי גבוה שגם השחקנים החדשים לא ייקלטו שם ולא יתפקדו כמו שאומרו בני יהודה. אני לא בטוח שכשאתה לוקח משהו ממקום אחד ושוטל במקום אחר, גדל לך מה שהתכוונת שיקרה.
אם אנחנו מדברים על ינקה לשחר, אז אני חושב שמשפט מאוד נכון לגביו, אם אתם זוכרים מחייגה בסנוקר, פחות מ-10,000 ג'ובות, אני לא מרים את המקל. כל עוד ינקה לשחר מזהה שיש שחקנים חזקים כלכלית איתו בשוק, הוא לא מגדיר את זה כעונות פיננסיות, אבל הוא מוריד טיפה את הרגל מהדוושה ואומר, אני אתן להם ככה לבזבז את האנרגיה, לאלונה, לחוגג, למיץ', אני לא יכול להתחרות בהם, אז אני לא יכול להשלוט את האוהדים. ואני מזהה את זה לחלוטין, דברים שהוא עושה, יובל אשכנזי וחזיזה אחלה רכש, יכול להיות שמדובר על רכש לשנים קדימה, דיברו שם על תהליך, הקהל לא אוהב תהליך, הקהל של מכבי חיפה, מכבי חיפה זה מועדון יחד עם מכבי תל אביב, שכל דבר שפחות מאליפות זה כישלון, וקשה להם לקבל את העובדה שהם היום, כמועדון כדורגל מכבי חיפה, הם פחות חזקים ופוטנציאל פחות טוב מאשר מכבי תל אביב.
הדבר היחידי שהייתי לוקח מהם זה את כמות המנויים שלהם. כלומר, אם יש דבר אחד שאני הייתי רוצה לקחת צעד קדימה, זה להעלות את כמות המנויים. כלומר, הקהל שם כבר מגיע לראות את עצמו. הם התייאשו מהקבוצה, הם פשוט באים לראות הצגות, באים לראות שירים, באים לאווירה. זה הפך להיות בילוי משפחתי, שאבא והאימא והילדים מגיעים ונהנים מהאווירה, כי כדורגל הרבה, הם כבר 8 שנים עכשיו לא רואים שם הצגות כמו שהם רגילים, אבל הם באים כי זה כיף, זה כיף למשפחה להגיע, ויש מנוי, וזה כיף להעביר ככה את השבת או את שעות הפנאי, ואני חושב בקטע הזה אנחנו חייבים להשתדרג אצלנו.
איך אנחנו מבחינת מצ'אפ איתם השנה?
בעיניי שקול.
לדעתי עדיין קשה לדעת.
לדעתי הרבה תלוי בסימני שאלה, קודם כל ברועי קהת. אם אנחנו נקבל את רועי קהת של קריית שמונה, אנחנו נהיה טובים מהם. אם חס וחלילה נקבל את רועי קהת כמו שהוא נראה אצלם, אנחנו נהיה עלולים להיות בבעיה בקטע הזה.
איתן, הכל תלוי במופסה.
קל להגיד כי פשוט המשחקים נגדם שנה שעברה היו די משעממים. ואני עדין.
זה נכון. זה נכון. לא חשבתי על זה, אבל זה נכון.
הקבוצה הבאה שאנחנו נדבר עליה זה הפועל באר שבע, באמת, שעשתה, לא יודע, קיץ די משוגע.
מוזר, אפילו הייתי אומר מוזר, מה שהולך שם.
מוזר ומשוגע. שהם קצת שינו אסטרטגיה על כל שחקנים יותר צעירים רעבים, נקרא לזה, והזיבו הרבה עודפים אצלהם. אז הגיעו רמזי ספורי, דוד קלטינס, שטקוס, עדן שמיר, ג'ימי מרין, המרין הפחות טוב בקוסטריקה, אנחנו מקווים.
כולם המרינים הפחות טובים בקוסטריקה.
חוסן חל קיירו.
קיירו, אני
קיירו.
חושב.
אוקיי. שון גולדברג, נאור סבק וגל לוי. עזבו את הפוקו, מיכאל אוחנה, עדן בן בסט, אריאל ארוש, ג'ון אוגו, מתן אוחיון, בן טורג'מן, ונקווה שכן עזרה. מה, איך זה יראה מבחינתנו העונה מולם? הם התחזקו, הם נחלשו, ביניכם?
קשה מאוד לדעת, כי באר שבע העונה עברה שנה מאוד 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 קשה. הורבבו שם הרבה מאוד דברים מבחינה מקצועית, הם לא עמדו ביעדים שלהם, הם עפו מאירופה מאוד מוקדם, פתאום באמצע בחירות, אלונה, כן נבחרת, לא נבחרת, מאוכזבת, הולכת, המון רגשי, טלנובלה שלמה, ומבחינה מקצועית הם לא השיגו את המטרות שלהם, הם סיימו מקום שלישי, זה לא מה שהם ממש רצו, והם עשו רכש שבעיניי נראה קצת כמו אפילו חצי פאניקה. הם הביאו לשם כמה שחקנים ישראלים שהם יכלו למצוא, כלומר הם הביאו בעצם את קלטינס, סליחה, הביאו שחקן אחד ישראלי מוביל, שזה קלטינס.
עדן שמיר שחקן מצוין.
אני גם חושב.
צודק, עדן שמיר, אני מתקן, עדן שמיר וקלטינס. כהרגלו בקודש, אוהד לוי איתה בכל קיץ מתבשר שמישהו מגיע ולוקח את המקום.
לא סתם מישהו, השוער אולי הכי טוב בליגה.
כן, כל פעם זה מישהו אחר. שני השחקנים הזרים, אני חייב להגיד שאני לא מכיר.
טוב, יותר גם לדבר על זרים שלא שיחקו בליגה שלנו.
נשמעים כאילו מגיעים מהקאסט של נרקוס, אבל יכול להיות שמח לשחקנים. מאחל להפועל באר שבע שהם לא, ודום, מאחל להפועל באר שבע שתתמיד כמו בעונה האחרונה.
נעבור לקבוצה הבאה, ביתר ירושלים, השם נקרא לזה החם של החלון. הגיעו כל הליגה, עזבו קלטינס, יוסי בניון, גורש, אורינבום, שמואל שיימן, בוזגלו, סירושטיין וכחילה. סתם צחקתי עם ההגיעו, אז הגיע שי קונסטנטין, מיכאל אוחנה, אלי מוחמד, אוי אוי אוי, שלומי אזולאי, לוי גרסיה, מקס גרצ'קין ולירן רוטמן, שזה קצת עבר מתחת לרדאר החתמה הזאת, אבל לדעתי החתמה אדירה, שקרתה עוד במהלך העונה שעברה, ממכבי פתח תקווה, למי שמכיר את השחקן, פוטנציאל גדול.
אני חושב שביתר ירושלים עונה כרגע להגדרה של הקבוצה שצריכה 11 כדורים בשביל לשחק כדורגל, כי כל שחקן שם הוא מוביל כדור, כל שחקן שם רוצה את הכדור לרגל שלו. אני חושב שאם הם יעשו חיזוק נכון בחוליית ההגנה, הם ידברו חזק בצמרת, הם לא ייקחו אליפות לדעתי. אני לא חושב, אני לא רואה, שוב, אני לא רואה קבוצה שמתמודדת מול מכבי תל אביב, אבל הם עשו חיזוק טוב, הם הביאו שחקנים טובים. שוב, נקודתי נכון בהגנה, ביתר ירושלים תדבר חזק מאוד השנה.
רגע, אבל מה יקרה במשחק הראשון בטדי כשמצגים את ההרכב עם אלי מוחמד, מבחינת הקרוז?
הוא יצעק מוחמד ומיינו לו אלי.
פתרון יפה. איך אמור לראות משחק שלנו נגדם? זאת אומרת, אנחנו קבוצה שאם נשחק כמו ששיחקנו עד עכשיו, אנחנו מחזיקים כדור, ולהם יש את האנשים שלכאורה לא מאבדים כדור אף פעם, קיבצו את הדריבליסטים היותר טובים בליגה, מה שנקרא, תחזיק כדור למוות.
זה מחזיר אותנו לסלובו וברדה בסופו של דבר, זה מחזיר אותנו למכבי נתניה של איך היא רוצה להיראות השנה, האם היא תשחק שוב באותה שיטה, בשתי שיטות, יש לה גם את 4-4-2 קווים, או 4-4-2 יהלום, או שהיא באמת תנסה ככה להתגמש ולמצוא לעצמה עוד מערכים בהתאם לקבוצות שמשחקות מולה, זה נאלץ להמתין ולראות.
איך יוסי מזרחי פעם אמר, שקשוקה? אז זה נראה לי שקשוקה. כלומר, רוני לוי צריך לעבוד קשה מאוד לדעתי, בשביל ליצור שם היררכיה, ליצור שם דרך, ליצור שם שיטת משחק, יעילה, וכרגע זה יכול להתפתח לכאן או לכאן, קשה מאוד לדעת לאן זה הולך. פוטנציאל יש, אבל לא, הערבוב הזה נראה לי מוגזם וחסר טעם, נראה לי שפשוט אמרו בוא ניקח כל מיני שחקנים מוכשרים מפה ומשם, בלי הרבה מחשבה, קנו כל מה שבא ליד וזה הכל, ככה זה נראה כרגע.
אי אפשר להגיד אליי שאני חובב את ביתר ירושלים, אבל זה מה שיפה בביתר ירושלים, שהם יכולים לעשות את הרכש הכי גדול בעולם ולקרוס, הם יכולים לעשות כלום ולהצליח לקחת, לא יודע, גביע. זה משהו שהוא מאוד קסום בביתר ירושלים, הרבה תלוי ביציע, הרבה תלוי בבעל הבית, הרבה תלוי בתקשורת מסביב, בשחקנים. כלומר, יש הרבה מאוד גורמים בביתר ירושלים מעבר לשחקנים על הדשא, שמשפיעים בעצם על איך הקבוצה תראה בסופו של דבר.
גם אין שם הרבה סבלנות, כלומר חשוב מאוד איך תתחיל שם העונה. אם זה יתחיל רע, זה יכול להיות כדור שלג. ומצד שני, אם זה יתחיל בצורה טובה ויבנה בצורה נכונה, ורוני לוי הוא מאמן טוב. רוני לוי יודע לעשות סדר, יודע להשליט משמעת, אז זה יכול ללכת להם בכיוונים חיוביים.
קבוצה הבאה שניגע בה זה הפועל תל אביב באמת, שהגיעו מאור בוזגלו, יואב ג'רפי, אורין בום ומוטי ברשצקי שחזר מהשאלה אצלנו. עזבו רמזי ספורי, לבקוביץ' השוער הראשון ונריוס ולסקיס. אני חושב שביחס לעונה שעברה, בעצם כל דבר בהפועל יהיה שיפור. הסיבה היחידה שהם לא ירדו ליגה זה כי הייתה להם הגנת ברזל, שהיא די נשארה נכון להיום, לא יודע בסוף מה יקרה שם, כי החלון לא נסגר, אבל במידה והם השאירו את ההגנה שלהם, חוץ מהשוער, ובוזגלו או אינברום כן איכשהו יגרדו עונה טובה, אז אני חושב שהפועל יהיו טובים, יחסית.
הם איבדו את ספורי, שהיה, שהצליח מאוד שם, אני הופתעתי מאוד, אני די הצטערתי שוויתרנו עליו בכמה שלבים בסיום העונה, כי הוא נתן שם כמה הצגות, אבל הם איבדו אותו, וצריך לראות איך החבר'ה החדשים שם
השתגלו. התג מחיר היה די גבוה.
לטעמי מדובר, רמזי ספורי, סלח לי, אבל לטעמי מדובר באוברייטד, לדעתי באר שבע טעתה עם זה שהיא רכשה אותו עכשיו. אני רוצה אבל לדבר על מוטי ברשצקי, כי מוטי ברשצקי הוא שחקן נחמד מאוד לליגת העל.
אני מסכים.
הוא שחקן נחמד מאוד לליגת העל, הוא לא שווה את הסכום שרצו עליו.
600 אלף שקל, מסכים.
בדיוק. אני לא חושב שהוא שווה את הסכום הזה. אני חושב שאם מוטי ברשצקי היה זול יותר, הייתי שמח לראות אותו כחלק ממכבי נתניה. יהיה מעניין לראות אותו בהפועל תל אביב. אני חושב שהוא לא, הוא לא חוזר הביתה, הוא לא מתל אביב.
לא, הוא במקור מהפועל רמת גן.
נכון. זכרתי אותו אדום בליגה לאומית. יהיה מעניין לראות אותו בהפועל. שוב, הגנת ברזל, אם הם יחזקו נכון את ההתקפה, מאור בוזגלו זה... מאור בוזגלו מוכר מינויים, מאור בוזגלו הוא שם, אני לא יודע כמה יהיה שווה מאור בוזגלו העונה. באופן אישי אני מחבב אותו כפרסונה, אבל מאחל לו בהצלחה, אבל לא על חשבוננו.
הפועל תל אביב כבר 3 שנים ברצף, שגם בעונה שהם ירדו, גם בעונה שהם עלו, וגם בעונה האחרונה... זה קהל שיש לו קבוצה. כלומר, אתה רואה משחקים של הפועל תל אביב, זה סבל. אתה לא נהנה. הקהל שלהם הוא הצגה. כל מה שמעבר, הם הביאו את בוזגלו כדי שקצת יכניס שם איזשהו עניין בקבוצה המאוד מאוד אפורה הזאת. קבוצה של שי אליאס וניר לקסים למיניהם. כלומר, הפועל תל אביב, אנחנו זוכרים אותה כולנו כאימפריה, אבל כשאתה מסתכל בסופו של דבר, דמרי לא משחק, פצוע, חוליה הגנתית של גוטלי ודגני אמנם יציבה, אבל מעבר לזה אין שם את המנה דברים שמלהיבים אותך,
ובוזגלו
יכול טיפה להעיר שם את העניין, כי אני חושב שגם הניסנובים וגם לקהל טיפה נמאס מה3 שנים האלה שהפועל הפכה להיות עוד קבוצה וקבוצה משעממת. זה יכול להצליח, זה יכול גם להיגמר בכישלון גדול מאוד, גם להם מאחל שיהיו מאחורינו.
אוקיי, אז אנחנו, בזה אנחנו נסיים את הפרק, את החלק של ההיערכות שלנו לליגה.
מה, לא נדבר על ברק אברמוב שמפרק את בני יהודה? איך אפשר...
רציתי, אמרתי, לא יודע, זה ניגע יותר מדי, יאללה, בני יהודה.
בסדר, לא צריך, הם מכרו את כולם, הם נראים, אבל האמת שאני סומך על יוסי אבוקסיס, אמיתי.
הוא ייקח גביע גם.
יוסי אבוקסיס עם 4 שחקנים יכול לקחת גביע.
אז הנה, בוא, אנחנו נדבר על בני יהודה. הגיעו עמית זנתי, איתן ולבלום, דור כוכב ואורי צעדון.
צעדון, אוקיי, בסדר.
עזבו.
זה צעד קטן.
צעד קטן.
קונסטנטין, חזיזה, אשכנזי, צ'יבוטה, עמית ביטון, מתן בלטקסה, יעקב סילבסטר, מוליץ' וקרלוס קויאר.
והתרנגול.
גם התרנגול
גם
עזב?
גם התרנגול עזב.
ועדיין, אני חושב שיש פה תמימות דעים, שבני יהודה לא תעשה עונה רע.
אז אני בטוח בזה. אני בטוח בזה. תשמע, יוסי אבוקסיס עושה קסמים שם, ובסופו של דבר, אתה יודע, הוא... ייקח את הוולבלום ואת הצעדון הזה, ייקח את מישהו, איך אמר, אורי צעדון, והוא ימכור אותו בסופו של דבר, ב2 מיליון ליעקב שחר, בסופו של, זה ככה זה עובד בבני יהודה.
איזי, סליחה, ברק אברמוב זה איזי שירצקי החדש.
בדיוק, איזי שירצקי של המרכז, כי איזי שירצקי עדיין ממשיך לעשות אקזיטים על שחקנים.
ההרגשה שלי שאם הם לא מביאים רכש מסיבי בתקופה שנותרה, אז אם אבוקסיס יוצא מזה, הוא דיני, כלומר, זה עלול להיגמר ממש בהתרסקות, זאת הרגשה שלי הפעם.
לא, אני בדעה של איתן, כאילו, אני חושב שבני יהודה, דיברנו על זה הרבה אחרי הגמר, אתה עושה איזושהי השוואה, אתה אומר, אוקיי, 2 גביעים ב3 שנים, אבל אין דרך, לעומת הקבוצה שלנו. כלומר, אני מעדיף את המצב שלנו, כי הם כל כך התאהבו בלהיות קבוצת גביע, אבל גביע בסופו של יום הוא טורניר, אתה יכול לזכות בו, אתה יכול גם לא, זה גם תלוי בהגרלה וביום נתון. במבחן הדרך, הם קבוצה שמתפרקת שנה אחרי שנה, זה יכול להצליח פעם, זה יכול להצליח פעמיים, קשה לי מאוד לראות את אבוקסיס יוצא מזה כשכל כך הרבה שחקנים מרכזיים וטובים פתאום עוזבים אותו. ואגב, וזנתי הוא שחקן שאתה אומר שהוא הצטרף, אבל בעצם הוא כבר מינואר שם. הוא פשוט חתם, אבל הוא היה מושל לפני כן, כן.
בדיוק.
אני חושב שכל שנה, כנראה שאבוקסיס לפחות הוכיח לנו לא רק בבני יהודה, הוכיח גם בסכנין לפני זה, שהוא יודע להרכיב פאזל. וגם אם לוקח לו זמן להתניע, אז הוא בסופו של דבר מייצר איזה סוג של קבוצה שהיא חזקה או בינונית, וזה איכשהו מספיק בליגה כמו שלנו. אני לא עושה השוואה, לא מעניין אותי, אני לא אוהד בני יהודה, אני אוהד מכבי נתניה, אני לא משווה אותנו לבני יהודה, כי זה פחות מעניין אותי. אני כן סתם מסתכל עליהם, אתה יודע, בראייה שלי, איך הם מבחינתי כאוהד שאמור לשחק נגדם, ואיכשהו, לא יודע, זה תמיד יוסי אבוקסיס מייצר, מצליח לייצר מכשול מסוים.
כן, גם כשהם עלו מולנו עם שחקנים בן גובר אחרי הגביע ניצחו, זה לא... איגל כבר יודע
צעדון של אלכוהול בחדר הלבשה שם למטה, סתם, לא.
איגל כבר יודע שצעדון ישים צמד נגדנו, אז זה לא...
טוב, אז עכשיו רשמית סיימנו את החלק הכנה לליגה. איגל, תספר לנו קצת מה זה, איך זה להיות קרוז? איך הגעת לזה? או תספר לנו יותר, ונתחיל מזה ממה אתה עושה היום.
אני עובד בחדשות 12, יש מערכת חדשות 12, יש תוכן. אני אדבר על איך התחלתי בעצם, אני חושב שזה דרך הנכונה להתחיל את הסיפור הזה. אז
לא נולדת כרוז, אתה אומר.
לא נולדתי כרוז.
חשוב לציין.
בוא אני אתן לך נתון טריוויה מעניין. הכרוז הקודם של מכבי נתניה היה אחיו של אלמו כהן.
וואלה,
בקופסה, במשחק האחרון של הקופסה, במשחק המרגש עם עומרי בן ארוש וה3-2, זה היה בעצם המשחק הראשון שלי. היה לנו את כל הטקס הזה שעשינו לשחקני עבר, והמשחק שהיה אחר כך, הכל היה ממש, האוהדים ארגנו את זה, הקרייזי דיימונדס בזמנו. אז אמרנו, אוקיי, בוא נשתלט על העמדה של הקרוז. איגל, אתה רוצה להיות קרוז? כן, בוא, תן לי להיות קרוז, למה לא? וזהו, ומשם פשוט, בזמנו זה היה קובי בלדב, גילב, שאמרו לי, היית אחלה, בוא תמשיך. ואחרי זה זה היה אלי סגב ויוסי מאור, שאמרו לי, אתה אחלה, בוא תמשיך. ואחר כך זה היה דורון אוסידון, שאמר לי, אתה אחלה, וכן הלאה. אני בינתיים מחליף בעלי בית כמו גרביים.
אבל יש פה מוטיב שחוזר, אתה אחלה, בוא תמשיך.
אתה אחלה, בוא תמשיך.
אז בוא תספר לנו איך נניח, איך מתכוננים למשחק, או מה... איך זה מרגיש?
זה מאוד תלוי משחק. אני לא אשקר, יש ימים שאני מגיע למשחק, ואני באמת, כל מה שאני רוצה, זה לשבת ביציע. באמת, לשבת ביציע עם האוהדים, לשיר, בלי הרבה לשים לב, הוא קיבל צהוב, הוא קיבל זה, לצעוק לשופט הרביעי, מי בישל, מי מסר, מי פה, מי שם. אבל בסופו של דבר, ברגע שאתה נכנס לעמדה, ואתה רואה את היציע, בין אם זה היה מולך, אם זה מולי כרגע, או מאחוריי בעבר, אתה מתמלא בדרייב, שאם זה, אם השחקנים באמת מקבלים את הדרייב הזה שאני מקבל במשחקים רק מלראות את היציע, אז מצבנו טוב.
אני רגע אעצור אותך ואני אגיד שלכל מי שיוצא תוך כדי משחק, להסתכל עליו, תסתכלו עליו. זה מעניין.
למה?
כי אני רואה אותך ואתה אתה, אתה זז, אתה חי את המשחק, כאילו. זה חוויה.
זה היופי, שיש לי שם את הקבינה הקטנה הזו, שאני באמת יכול ללכת הלוך ושוב, ואני כמו אריה בכלוב.
מופסה.
מופסה. חוזר למופסה. וזהו, ותשמע, בהתחלה זה באמת התחיל כנחמד כזה. אני עושה את זה כי זה נחמד, ואז חזרתי מדרום אמריקה לתפקיד עוד הפעם, ובאמת הפכתי את זה לזה משהו שאני רוצה שמעבר לזה שלי יהיה כיף, ויהיה לי נחמד במשחק שאני רואה אותו מקרוב, ואני מכיר את השחקנים ונותן להם כיף, בא לי שהקהל ייהנה. בא לי שהקהל יחווה פה חוויה, מעבר לזה שהם מרימים אותי, אני רוצה להרים אותם בחזרה.
שואו,
זה נכון, אני רוצה לעשות שואו.
יש איזה, נקרא לזה דמות לחיקוי, יש איזה קרוז בעולם שאתה אומר, וואלה, אני אוהב את הסטייל שלו?
לא, אני אוהב את הקרוז של אשדוד. הוא מוזר להלאה, יש לו רייש מתגלגלת, הוא קורא אותי מצחוק. אבל תשמע, יש קרוזים נחמדים אגב בארץ.
הייתי בטוח, תגיד לי בוקה, תגיד לי זה.
לא, הקרוז של אשדוד, הקרוז של אשדוד.
לוקלי.
לגמרי.
שבוע טוב, סו בזהירות.
סו בזהירות, עידן שריקי. זה הקרוז שלהם. אני באמת, הוא כאילו, אני זוכר שהייתי יושב ביציאה ובאמת, הוא לא פרייר. אבל באמת שהיום יש אחלה קרוזים בליגה. אם זה בבאר שבע ובביתר, הבנתי שהביאו איזה מישהו מהיציע, זרקו לו מיקרופון, אמרו לו לך תהיה קרוז. סידי כמובן שהוא מצוין.
יש איזה הסדרה של הנושא הזה מהמינהלת? זאת אומרת יש איזה דרישות?
יש נהלים מסוימים שמשתדלים לעמוד בהם, זה בעיקר תלוי קרוז. כל מיני, אתה יודע, חוקים.
אתה רואה עם הניבה?
לא, ממש לא, ממש לא. אבל יש כל מיני חוקים ונהלים מסוימים שצריך לעמוד בהם. למשל, אתה לא יכול לעשות שכונה. הרבה פעמים באים לי אנשים מהיציע מאחורה, מהיציע כסף, תצעק להם ככה, תרים אותם, תביא את המיקרופון, אני אקלל אותו. חבר'ה, אתם עובדים במה שאתם עובדים. אני לא בא לאיתן ומסביר לו על חוקים ועל משפט.
כי לא שמעת אותו צועק בבית משפט.
אז אל תבואו ותגידו לי מה לעשות עם המיקרופון, אני יודע את העבודה שלי, הכל בסדר. אבל פתוח לביקורת, אגב. פתוח לביקורת, אני גם... כן. אז אם יש לכם ביקורת, זה הזמן.
הייתה לי הרגשה השנה ביציע, שכשאני מגיע ליציע, אני כבר יודע אם ננצח או נפסיד. כלומר, היית מרגיש את זה באוויר. אתה גם מרגיש את זה מהכיוון שלך?
שאלה יפה. לא. האמת שלא, אני מרגיש את האנרגיות מהיציע שלנו, ואת האנרגיות מהיציע שמאחוריי של הקבוצה היריבה, ואני יודע, יכול להגיד לך מי הולך לתת היום שואו, ומי הולך להרים את הקבוצה שלו ולתת לה דרייב.
זה מאוד חשוב, אני למשל במשחק נגד הפועל באר שבע בגביע, הרגשתי שהקהל לוקח את המשחק, שלא נותנים לנו להשיג את זה.
שלא תטעה, מי שניצח את המשחק בגביע מול באר שבע זה הקהל של מכבי נתניה. לא מלמד ולא זה, הקהל של מכבי נתניה נתן שם תצוגה מהסרטים.
מעניין אותי לדעת גם על, לא יודע, הרגעים זכורים שלך, או סיפורים מצחיקים שיש לך בתור בן אדם שעומד שם גם ליד הספסל, וגם שחווה את המשחק טיפה אחרת מכולנו.
סיפורים מצחיקים יש בשפע, אני יכול לומר לכם ככה. אני יכול לספר לכם שעל רגע משעשע היה עונת ליגה לאומית, שעלינו עם יוסי מזרחי, מול אחי נצרת, הסתיים ב-2-2, אחי נצרת של טל בנין, הייתה אווירה אש באצטדיון, באמת, כולם קיללו את בנין, והיה ממש זה.
אין דבר שיותר מאחד אוהדי כדורגל משנאה.
קודם כל שנאה. אבל, ואז טופי שם גול. תוברנו פינס. עכשיו, אף אחד לא קורא לבן אדם פינס, אוקיי? לא פינס ולא פינס ולא תוברנו. ואמרתי, אני אצעק תוברנו, מה הם יענו לי? כאילו... אז אמרתי, אוקיי, זה הצ'אנס שלך, זרום. אז אמרתי, מספר 3, אני צועק יופי, אתם עונים לי טופי. יופי, וכולם צעקו לי טופי, וזה היה מגוחך ומשעשע בו זמנית. לצורך העניין, עלי מוחמד, יש שחקנים שבאמת... מראש, כמו שדיברנו על מופסה וזה, שהם דמויות על המגרש, וכשאתה רואה את הדמות על המגרש, אוטומטית כבר בא לך איזה כינוי, בא לך איזה משהו סקסי כזה. עלי מוחמד, אני חיכיתי שהוא ישים גול 3 שנים, הוא שם גול 1, וגם אז שכחתי להגיד את זה. רציתי לתת לו את המרחף כמו פרפר, או קץ כמו דבורה, מוחמד עלי, שזה כאילו הכי מתבקש, זה גם קלאסי לתאר אותו ככה, הוא באמת מרחף על המגרש, או קץ, גונב לך את הכדור. הוא פשוט לא נתן לי את הצ'אנס, כי הוא לא שם גולים, אבל נגיד קיודה זה היה מאוד קל. קיודה זה מהרגע הראשון שהוא רץ לך מבולבל על המגרש, שם גול ורוקד.
כן,
זה
כן,
יש הוא... אוטומטית.
הוא דורש חוויה.
הרקדן האוטומטי, זה היה ברור מאליו מהרגע הראשון.
אני חייב להכניס פה נקודה אישית. יגאל היה קרוז בחתונה של מורן ושלי. ברגע שביקשתי, ביקשנו ממנו... נענה בחיוב ולקח את זה בכל הרצינות, וכן.
שלא ישמעו אותך עכשיו, אוהדים יחשבו שזה קונספט חדש.
הוא עושה גם בר מצוות.
כן, האמת שכן, עלינו לחופה עם ההמנון של ליגת ווינר, שזה חלומה של כל אישה, ויגאל הציג אותנו, הציג את ה...
מורן שיחקה אותה לדעתי בחתונה הזו, שהיא באמת זרמה איתך על הרעיון הזה. צריך לציין שהיה את שתי הקבוצות, שזה היה ההורים של הקלה וההורים של החתן, שהזמנו קודם לכן, שופט המשחק שהיה הרב, ואז את הקפטנים שזה היו ניר ומורן, שזה היה באמת רגע מאוד יפה, מאוד משמח, והיה לי באמת כיף גדול לעשות אותו.
חשוב. נהניתי שם מכל רגע.
סגל רחב.
סגל רחב. יגאל, מה הרגע שאתה הכי זוכר בתור כרוז?
לא יודע אם זה הרגע שהכי זכור לי, אבל זה רגע שממש זכור לי. בעליית הליגה, לא זוכר איזו, נראה לי האחרונה. האחרונה, שהשופט שרק למה שהיה נראה כמו הסיום של המשחק. ואני צרחתי למיקרופון, עלינו ליגה! עלינו ליגה! ואז מסתמן שהוא סימן לפאול. וזה אלו באמת היו מספר רגעי חרדה. שאתה יודע, אנחנו עדים של נתניה, אנחנו מאמינים באמונות תפלות, אנחנו נולדנו לתוך אמונות תפלות, אולי אם נפסיק עם האמונות התפלות מתישהו גם נביא משהו, אבל
אסור להגיד את זה,
נכון. אז היה ממש מספר רגעי חרדה כאלו שבסופם באמת עלינו ליגה, אז הכל הסתדר לטובה. יש המון המון רגעים, אתה יודע, שהולכים איתך לאורך השנים. אני כבר עושה את זה, כמה? 6 שנים נראה לי. אני, אתה יודע, אי אפשר להצביע על רגע אחד, אבל כל רגע הוא מיוחד. כל רגע הוא מיוחד.
יש מצב שאתה כבר אחד הוותיקים בליגה.
אני אומר לך, החלפתי 4 בעל הבתים ואני נשארתי.
סלע יצוק. אז הגענו לסיומו של עוד פרק סופר מעניין. ואני רוצה להגיד תודה לאיתן פלג.
תודה רבה לכם.
איתן, איך היה?
היה חוויה מרעננת וכיפית, שיהיה בהצלחה.
כיף גדול. יגאל, תודה רבה.
תודה לכם.
איך היה לך?
נהניתי מאוד, ושיהיה לנו המון בהצלחה השנה.
זהו, מה נאחל לעצמנו?
הצלחה, קודם כל בוא נעמוד בציפיות. ואם לא נעמוד בציפיות, הכל בסדר, באיזי. עשינו 3 עונות לדעתי, הרבה מעל המצופה. קורה, הנה, כמו שדיברנו קודם על באר שבע, שאחרי כמה שנים באמת היא פתאום... הייתה נפילת מתח. דברים האלו קורים בקבוצות כדורגל, הכל בסדר, בוא נקווה שזה לא יקרה אצלנו, ושהקרוז יהיה בסדר.
הכי חשוב. אז לפני שנסיים, אני רוצה גם להגיד שנשמח כמו תמיד לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, שתפו איתנו ואותנו, תמליצו גם להוא שעדיין לא שמע, וכמובן שנשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. תודה לניר רוזנטל.
תודה לכם, נהניתי מאוד כרגיל.
תודה לחמי בורדוביץ' על האירוח באולפן סאונד 41, אני דניאל יצחקי, ושיהיה שבוע מהנה.